היי, באדר א', שיעור של הרב גד.
אני מכיר את זה. זה את זה לא הבנת, את המכתב הקודם. המכתב הקודם הוא הולך איתם, כאילו.
אחד שרחוק, אחד מדבר ישר אליו, כאילו, תמיד יש את כמו ערכים, הוא מדבר איתם בצורה יותר, כאילו, בעיניו שרחוק, אתה מדבר פה לאמונה זה.
לא, הוא נותן להם קרדיט יותר משערכים נותן. לפעמים, כשאתה נותן למישהו קרדיט, אתה נותן לו, אתה נותן בו אמון שהוא מוכן, שהוא יכול לשמוע אותך. לפעמים זה פותח אותו. צריך לדעת מי. כל מי שיש לו יראת שמיים, דברים נשמעים, זה לא חשוב.
אבל איך נדבר על הנפש?
מה, איך?
איך נדבר על הנפש?
אז רגע, מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי.
איך מדברים על הנפש?
איך מדברים
על... לעבור על השכל, לדבר עכשיו ליהודי שבו.
יצא לדבר על זה בהמשך. זה כמו, מה שאתה עושה עכשיו, זה כמו להגיד למישהו, אתה זוכר איזה סיפור לספר? אתה יודע, באותו רגע שוכחים את כל הסיפורים. זה עולה. לפעמים אתה מספר בערב 1-5 סיפורים, אבל ברגע ששואלים אותך, תספר סיפור. או שסתם ככה שאומרים לך, תגיד משהו. זה גם מה להגיד. באותו רגע אתה נלחץ. זה כמו לכתוב חיבור על נושא חופשי. אין לי מה לכתוב. זה אותו דבר. זה יעלה, זה יעלה, זה חייב לעלות. פה זה המקום פה.
ומה יותר נכון?
מה?
מה יותר נכון? מה יותר נכון? ככה או ככה?
אין בזה כללים. אם אתה מכיר את הבן אדם, אז אתה יודע. אם אתה, אם אתה מרגיש אינטואיטיבית, אם אתה מתכנן להגיד למישהו משהו, ותוך כדי איך שאתה מסתכל לו בתוך העיניים, חלפים לך הדיבורים. אתה מרגיש באינטואיציה שזה לא שייך. או שזה לא שייך בכלל, או שזה לא שייך עכשיו. זה קשה להגיד בזה כללי. מה שאני יכול להגיד רק דבר אחד, שצריך להיזהר עם דוגמאות. כשמביאים דוגמה, שכן מסבירים דברים, ומביאים דוגמאות, צריך לראות שהדוגמה לא תיתן סתירה בפנים לבן אדם שישב מולך. זה אפשר ודאי להיזהר. זה סך הכל דוגמה. דוגמאות אפשר לבחור. אפשר לקחת דוגמאות כאלה שאתה לא נופל איתו על הדוגמה. אתה מבין? כבר בדוגמה, כבר מפתח התנגדות. לפני שעוד שמעת נמשל, לפני שהוא קלט שזה רק דוגמה, הוא כבר פיתח התנגדות, אז אתה גמרת איתו, אין לך מה לעשות איתו יותר. אותו דבר, הקדמות, לא רק דוגמאות, הקדמות, כל מיני דברים, כל הדברים שמסביב, אז צריך לראות שהם לא יסתרו את עולם המושגים של הבן אדם. אחר כך הדבר בעצמו, זה כבר צריך לראות עד כמה שנוצרת. כשנוצרת כימיה בין אנשים, אז הם מוכנים לשמוע גם דבר שבסיטואציה אחרת היה מקפיץ אותם והם היו עולים על בריקדות. זה מאוד קשה, מאוד קשה ל... טוב, עד איפה למדנו שבוע שעבר? מי סימן? אצלי הסימניה כמעט לא זזה. תראה לי.
אני לא יודע בדיוק לזה.
תראה.
בצד הזה.
אז זה פה, זה צריך להיות פה. אם ככה זה צריך להיות פה, חשבתי שאנחנו עוד הלאה. למדנו בעצם רק דבר אחד. למדנו שתפילה אמורה להשאיר רושם על האדם. מעבר לכל העניינים שבתפילה, שהתפילה מתקבלת והיא נענית והתפילה עוזרת, כמו שאומרים, מעבר לכל העניינים האלה, מחוץ לכל זה, עצם זה שעמדתי בתפילה, אתה עומד בתפילה פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, אתה יוצא משם, אתה צריך להיות בן אדם אחר אחר כך. דיברת עם השם, וישאר עליך רושם. זה הדבר היחיד שלמדנו. רק הוא אומר, כדי שזה יקרה, הבן אדם צריך להתפלל לא רק עם הפה, ולא רק עם המחשבות, אלא עם הלב. ובעצם לא רק עם הלב, אלא עם כל כולו. כמו שאומרים מהבטן. כשזה קורה, אז הבן אדם משתנה. ועכשיו הוא מביא לזה דוגמה. זהו עניין ההתפעלות בתפילה. אנחנו רואים שיש לפעמים שבן אדם מתרגש בתפילה, יש לפעמים שבן אדם מתפלל, הוא אומר את התפילה והוא מתפלל בכוונה, אבל זה לא מזיז לו. בפרט אם זה לא נוגע לו אישית. הרבה פעמים הוא מתפלל שתבוא גאולה ושתהיה רפואה לכלל ישראל, אין לו חולה בבית, זה לא נוגע לו אישית. אז כאילו, בסדר. אז כשמביאים, הוא אומר למשל, כשמביאים לאדם דבר שאינו יקר כל כך בעיניו, אינו מתפעל ממנו. מפני שיקרת הדבר לא פעלה עליו כל כך לבטל את כל עצמות רוחו ונפשו אליו. מה שאין כן, כשמביאים לפניו דבר יקר ערך מאוד, ומכל שכן, כאן הוא מביא דוגמה ממש, כשבא לפניו בנו שלא ראה הוא זמן הרבה. בן יחיד, אני יודע מה, מאוד אוהב אותו, והרבה שנים הוא לא ראה אותו, פתאום הוא מגיע. מתפעל כולו מפניו עד שישכח בשעה זו גם לאכול ולשתות ולישון. ואנחנו יודעים מהחיים שזה ככה. שבן אדם אפשר גם לראות מה זוכרים, כן? כל אחד שהתחתן זוכר את החתונה שלו, כל החיים שלו. אבל אם ישאלו אותו בחתונה שלך, מה נתנו לאכול בצלחת? בחתונה שלך. זה בשום אופן אתה יכול לזכור. אתה יכול לזכור כל מיני דברים. מי קידש אותך, מי היה חזן, מי זה, כל מיני דברים שנוגעים לעניין. אבל מה היה בצלחת, יכול להיות שתוך כדי אתה לא יודע. לא רק שאחר כך אתה לא זוכר. בדרך כלל זה ככה, הדבר שאני לא זוכר אחר כך, אז גם תוך כדי לא הייתי קשור אליו כל כך. זיכרון זה רשימו. זה סוג של רשימו. רק רשימו זה יותר מסתם זיכרון. זיכרון זה כמו שאומרים, זה היה, אני יודע שזה היה פעם. רשימו זה שאני יכול לחיות את זה מחדש עוד פעם. באיזשהו אופן. כן.
מה בין רשימו לדעת?
דעת, אם היה חיבור של דעת, נשאר רשימו. אם לא היה חיבור של דעת, לא נשאר. רשימו הוא תוצאה של הדעת. אבל כאן, במקום להגיד דעת שכל אחד יפרש את זה כמו שהוא רוצה, אז הוא מפרש את זה עד הסוף. ועכשיו, למה הוא שוכח לאכול ולשתות ולישון? מפני שיקרת בנו פעלה עליו כל כך, עד שכל עצמותו רוחו ונפשו נתבטלו אליו, וגם רעבונו וכולו נתבטלו אתה אל הדבר. אפשר לראות את זה בעוד, נגיד, סתם דוגמה, אם רב שיש לו תלמידים, והוא לומד איתם, או תלמיד שיש לו רב והוא מקשיב לו, גם דוגמאות שקרובות אלינו, כן? אז יש אחד שהוא כל הזמן מסתכל על השעון מתי זה ייגמר. כן, הוא משתף פעולה, הוא מקשיב, הוא זה, הוא עונה כל מה ששואלים אותו, הכל בסדר, אבל זה עבודה. אצל התלמיד זה עבודה, ואצל הרב זה עבודה. זה עבודה. אבל אם יש קבוצה שהיא מאוד מחוברת, אנשים מחוברים באמת, הם לא מחוברים בגלל שיש איזה טקסט שצריך ללמוד אותו, ופלוני בן פלוני יודע לפרש את הטקסט. ואחרי שנעבור את הנבחן לא נכיר אותו יותר, כמו באוניברסיטה. אבל יש אנשים שהם קשורים באמת, אז הם באמת, לפעמים יכול להיות שלא הרגישו שהזמן עובר. יכול, ויכול להיות שזה תרדה, יכול להיות איזה יום קיץ חם ומזיעים וקשה וזה, אבל הזרימה הזאת יחד, דווקא יחד, והשמחה שהנה עוד מישהו הבין, היו כאלה, היו יהודים כאלה שעוד אני זוכר אותם, שהיה להם, מה פירוש? זה היה החיים שלהם. זה היה השמחה. יכלו לבוא הביתה בערב ולעשות חשבון, פלוני בן פלוני התחיל ללמוד כמו שצריך. אז היה שווה לו את כל המשכורת שהוא קיבל, ואת כל המאמצים שהוא עשה, ואת כל האכזבות שהוא נחל בדרך. למה? כי הוא היה מחובר באמת. זה סוג של חיבור. למרות שזה לא... למה אני אומר דווקא את הדוגמה הזאת? בן אדם עם הבן שלו, זה חיבור שנוצר מבטן ומלידה. זה לא יכול להיות אחרת. אבל פה זה חיבור שנוצר על ידי עבודה. הרי לפני שהוא הכיר את התלמידים האלה והוא למד איתם, הוא לא אהב אותם. והם גם לא אהבו אותו. הם לא הכירו אותו פשוט. אם יש חיבור כזה בנפש, אם יכול להיווצר חיבור כזה בנפש, אז אנחנו מבינים שיכול להיווצר חיבור כזה גם בתפילה. וגם לשם יתברך, למרות שלא ראינו אותו. מצד הנשמה אנחנו הבנים שלו. אבל מצד הגוף, מצד הנפש הבאמית, אז אין לנו חיבור. החיבור שלנו זה מתי, בלכותי מהר"ן כתוב שצריך להיות במילה האחרונה של התפילה, כאילו שעוד נמצאים במילה הראשונה. אצלנו זה הרבה פעמים, במילה הראשונה אנחנו כבר נמצאים במילה האחרונה. אנחנו כבר, אם יש איזה חזן שמעריך, מושך כל מילה, אז בכלל קופצים לנו הפיוזים וזה. זה רחוק מאיתנו, כל העניין הזה שתגיד תתפלל כמו שאתה פוגש בן שלא ראית אותו 10 שנים. זה מאוד רחוק, אבל אנחנו רואים שאפשר לבנות דבר כזה. יש דברים כאלה שהם נבנים. ואם דבר כזה נבנה, אז ודאי, וביחס לקדוש ברוך הוא זה עוד יותר קל. כי מצד הנשמה זה כבר בנוי. זה ברור. אז ממילא מה שצריך זה רק צריך להרחיב את זה, שזה יכלול בתוכו גם את הנפש הבאמית. אז דווקא זה יותר קל. כן, איש ישראל. אפילו איש פשוט.
טוב, מה זאת אומרת שזה יכלול בתוכו גם את הנפש הבאמית?
שהבן אדם בתחושה, הוא ירגיש שזה לא רק באמונה שלו. בלב. אפילו איש פשוט, כשמתפלל להשם על צרכיו, וחושב במחשבה חזקה איך שעומדו אתה לפני השם, אשר בידו חיות כל העולמות. זאת אומרת, אמונה יש לכל אחד. אם יחלקו שאלונים ויצטרכו למלות טופסולוגיה, אם אתה מאמין בהשם שהוא מחלק פרנסה וחיות לכל אחד, תעשה וי, תגיד כן. אבל זה עדיין אמונה, זה הצהרה. אבל אם הוא חושב על זה, איך הוא כותב כאן את הלשון? הוא חושב על זה במחשבה חזקה. הוא חושב במחשבה חזקה איך שעומדו אתה לפני השם. הוא לא רק מאמין שזה כך, הוא חושב על זה. אשר בידו כל חיות העולמות. ולא הכוח והממשלה להושיעו בכל צרכיו בגוף ונפש. וכל חיותו וחיות בני ביתו וחיות כל ישראל, ולא רק החיים, אלא וכל שאר צורכיהם תלויים על שעה זו שמתפלל ומתחנן לפני השם. אז נפשו משתפכת כל כך להשם, עד שמתפעל כולו וכל כוחותיו משתעבדים ומתבטלים להשם. ומכל שכן, זה מדובר על אדם פשוט. עכשיו, כל שכן וקל וחומר, האיש שיש לו לב ומוח להתפעל גם בשעה שאינו מבקש את צרכיו. יש אחד כזה שמתפעל רק מתי שהוא מבקש דברים שנוגעים לו. אבל יש מישהו שהוא יותר, אישיות יותר גבוהה, יותר מפותחת, יותר רחבה. אז הוא מתפעל גם כשהוא מעצם העמידה מול השם ומעצם הדיבור. עצם זה שהוא אומר ברוך אתה השם, לא משנה מה, לא משנה איך זה ייגמר, מזה עצמו הוא כבר מתפעל. אני מדבר עם השם בעצמו. תראו מה קורה פה. זה פלא גדול.
מה הדרגה הראשונה? בקשת הצרכים?
הדרגה הראשונה זה, לא, זה אמונה חזקה במדרגה שלו. זאת אומרת ככה, הוא נשאר עם משהו מאוד מצומצם. ברוסיה, היה פעם מטבע שקורא לו הפיתק. זה היה נדמה לי שתי קופקות. הרבי רייץ אמר פעם, שיהיה פיתק, אבל שיהיה אמיתי. עדיף פיתק אמיתי מאשר רובל מזויף. זה בדיוק מה שהוא מתאר פה. הוא מתאר, יש סיפור על אברדיצ'ב, שהוא היה צריך שנה אחת, אני לא יודע אם כל שנה הוא היה תוקע, וזה היה משהו יוצא מנת, לא יודע, שנה אחת הוא היה צריך בעל תוקע. אז הוא התחיל לבחור, באו אליו אנשים, הוא שאל אותם איזה כוונות אתה מכוון, וכל אחד אמר לו את הכוונות שלו, ואת כולם הוא פסל. עד שבא אליו יהודי פשוט, ואמר לו, רבי, אני אגיד לך את האמת, יש לי ארבע בנות שאני צריך לתן אותן, ואני מכוון להתפלל שיהיה לי ולכל ישראל, שיהיה שנה טובה, שיהיה... ייתנו לי כסף, על זה שאני תוקע, אני אוכל לחתן את הבנות שלי. אז הוא לקח אותו. וגם על הקוצקר מספרים שאת התלמידים שלו היו תמיד חוטפים על הראש, שהם לא מספיק אמיתיים. שבא איזה יהודי פשוט, היה מבקש הפרה תיתן חלב, לא היו כאלה הרבה בקוץ. הוא ברח מאנשים כאלה, אבל כשהיה מישהו מצליח להיכנס, אז הוא היה אומר, לפחות אחד אמיתי פגשתי היום. אז כאן הוא מתאר מדרגה מאוד נמוכה, אבל אמיתית עד הסוף.
דברי
מתפעלות? זה מלא, בעניין שלו הוא מלא התפעלות, הוא נשפח מבחיות.
לא בקשר להשם אבל.
מה?
לא בקשר להשם אבל. התפעלות זה לא בקשר
להשם יתברך. לא, כן, אבל הוא... אין אצלו כל גדולת השם וזה שהשם יכול לאשר לו משכורת ולתת לו חיים טובים. אין לו השגה יותר מכדי, זה השם שלו. ואף אחד אחר לא יכול את זה. את זה הוא חי, עם זה הוא קם, עם זה הוא הולך לישון.
אין לי ברירה, אני חייב להגיע אליו. להתפעלות.
זה לא שאין לי ברירה. יש כאן נקודה אחרת. זה לא שאין לי ברירה. אם היה יכול להיות מישהו אחר, אז הייתי אולי הולך למישהו אחר. אם היה יכול להיות מישהו אחר. אבל הוא מאמין שלא יכול להיות מישהו אחר. זה כבר נקודה אלוקית. לא שאין מישהו אחר. זה לא ראוי לבילה אפילו. זה לא יכול להיות מישהו אחר. אז יש לו את ההוא לבדו ואין זולתו דרך המשקפיים של הצרכים שלו. הוא נוגע בנקודה הזאת. זה אור מצומצם. מצומצם עד הסוף. אבל הקצת שהוא מקבל, זה אור אמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו אחר. צריך להתרגל לחשוב את זה ככה. אחרת חס ושלום אנחנו נפסול את כל העולם. זה ודאי, איך כתוב בגמרא, לא ניחא ללמראי עוד אלא למראחי. ודווקא היהודים האלה מסרו את נפשם כשהיה צריך. היהודים הפשוטים האלה. עכשיו, יהודי כזה שהוא יכול להתרגש גם מעצם זה שהוא עומד מול השם, הוא מדרגה יותר גבוהה, רק בשעה שאומר ברוך אתה השם בלבד, הוא מתבונן כמה קרוב אני להשם אתה, עד שאומר אליו בלשון נוכח, אתה. מותר לי להגיד אתה, אני פונה לקדוש ברוך הוא ואני אומר לו אתה. אני מדבר עם השם. איזה מין דבר זה? אם היינו חושבים, אנחנו פשוט לא חושבים. אם היינו חושבים, באיזשהו מקום זה היה משנה אותנו. ונדמה לו... מה?
חושב מחשבה חזקה. זה קשור לארוך, קשור לאריכות או לקצר, או זה פשוט שהוא...
זהו, הרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת. הרב שלמה חיים, עליו השלום, היה אומר, חבר'ה, אין לכם ריכוז יותר משתי דקות. אז תפסיקו לגלגל עיניים. שתי דקות, אבל שתי דקות נקיות. אחר כך יהיה לכם עוד דקה, ואחרי זה יהיה לכם עוד דקה. והיו צריך חבר'ה שישבו וחשבו 20 דקות, אבל הוא לא הפריע להם. אבל הוא חייך. אתה מבין? רק יכול להיות שבריבוי הזמן, אז אם בן אדם מפתח את הריכוז, אז באמת לאט לאט אתה מגיע למקום ששום דבר לא מפריע לך. לא מפריע לך רעש, לא מפריע לך דיבורים, לא מפריע לך כלום. כשאתה מגיע למקום הזה, אתה יכול לחשוב שעתיים. אבל הבן אדם בהתחלה, אז אם כן, איפה כאן צריך את המחשבה הארוכה. יש עניין במחשבה ארוכה. יש עניין במחשבה ארוכה, זה תיקון המלכות, יש בזה הרבה עניינים, גם על פי פנימיות יש עניין במחשבה ארוכה. אז יהודי כזה יוצא ידי חובה את המחשבה הארוכה בזה שזה כל יום, זה גם נקרא תמיד, כמו קורבן תמיד. יש תמיד כמו המנורה ויש תמיד כמו קורבן תמיד. בזה שזה כל יום זה נקרא תמיד. וזה כמו המשל בגמרא על הטיפות שעשו חור באבן. אז זה טיפה אחת קטנה, אבל כל הזמן על אותה נקודה באבן. אם זה כל פעם היה רוח מעיף אותה לנקודה אחרת, אז לא היה נהיה חור במקום הזה. זה לא היה מצטרף בכלל. זה כאילו לקחת נושא ולעבוד איתו כל יום שתי דקות. אבל כל יום. ולפי איך שהוא מתאר פה, אז זה לא רק לחשוב שהשם הוא גדול. כמו שדיברנו פעם, אתה מסתכל על היד, אתה אומר, לי אין יד, השם בורא לי יד. אם בן אדם כל יום יחשוב שתי דקות שהשם בורא לו את היד, במשך הזמן ההסתכלות שלו היא כבר תהיה ספונטנית, ההסתכלות שלו על היד תהיה אחרת. וכבר אם יהיה לו איזה ספק הדדינה על משהו, אז הוא כבר ירוץ לשאול שאלה, כי איך היד הזאת של הקדוש ברוך הוא, איך הוא יכולה לעשות מה שלא צריך? התפתח אצלו, כל היד זה כוכבי עוצם ידי, מה זה היד? ויקח את כל ארצו מידו. יד זה בעצם כל לבוש המעשה, זה יד. ואם בן אדם מתבונן את היד נותן לו השם, אז הוא יכול לתקן את כל עולם העשייה שבנפש. אם הוא יחשוב על הלב, הוא יכול לתקן את כל היצירה, או על הדיבור. אם הוא יחשוב על המחשבה, הוא יכול לתקן את כל הבריאה, וכן הלאה. הוא לוקח דבר אחד, ודרך זה הוא פועל שינוי בכל המהות.
גם כשזה מתארך, זה אמור להיות
נקי, 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 נקי. בתניה כתוב שעה גדולה הוא רצופה. אז הוא תמיד היה מסביר שהרצופה היא יותר חשובה מהגדולה. כי אם זה מלא דברים אחרים, אז
זה אמור להיות על משהו אחד, גם כשזה מתארך?
אם צריך על שניים, אז גם כן יש עניין, השלה הקדוש כותב, קודם כל תהיה אמיתי. הוא כותב את זה גם בעניין חינוך הילדים. אם אתה רוצה לתקן מידות, קודם כל תפסיק לשקר. אחר כך תעשה את כל היתר. עכשיו, גם ביתר, אם עושים רשימה, אז רואים מיד איפה נדלקת נורה אדומה, איפה הכי חשוב. וצריך ללכת עם סדר, כי זה כמו מי שעבר פעם קורס חופשים. יש פרק שנקרא מיון ופינוי נפגעים. כן, צריך לדעת את מי לפנות קודם, מי במצב יותר קריטי. כשאתה מסתכל על הנפש, אז יש שם נפגעים ויש מיון נפגעים, צריך לדעת למי לגשת קודם. יש דברים שהם חמורים לגמרי ש עכשיו, אבל הדרך איך לעשות את זה, צריך להבין, אנחנו נראה את זה בהמשך. צריך לא להתבלבל. הדרך לתקן דברים לא טובים, זה לא על ידי זה שמתעסקים עם הדברים הלא טובים. אם רוצים להתרחק ממשהו, על ידי זה שמתרכזים בו, אי אפשר להתרחק ממנו. אתה מושך עם שני כוחות הפוכים, אתה כולך מתרכז במשהו, ואתה חושב שעל ידי זה תתרחק ממנו, זה לא עובד.
סור מרע, ועשה טוב.
כן, אבל הסור מרע צריך להיות לזהות אותו. אם אני מזהה שזה רע, אני בורח ממנו, והאור החיים הקדוש אומר, אל תחשוב אפילו שזה רע. אל תחשוב עליו בכלל. אל תחשוב. ברגע שהוא עולה לך על המוח, אל תחשוב זה רע. תחשוב על משהו אחר. גם מה זה או משהו אחר שצריך לחשוב עליו? המשהו אחר זה על עניינים כאלה שהם בדיוק הפוכים מהדבר הזה. אם נגיד בן אדם יש לו דין שיש לו דינים וגבורות בלב, הוא כל הזמן כועס, הוא קפדן, אז הוא צריך לחנך את הקפדה שלו שתהיה בעניינים של קדושה. אם בן אדם הוא בעל תאווה, אז הוא צריך לחפש הנאות בקודש. לא להעלות את המידות, זה נאמר לצדיקים. אבל בן אדם שיש לו הנאה בקדושה, יש לו תפילה טובה, יש לו לימוד טוב, אז כל בן אדם צריך לחיות עם איזה נחת. אי אפשר לחיות רק על יבש, רק עם התקפיה, אי אפשר. תיקח בן אדם ורק תייסר אותו, הוא ימות, כפשוטו. בן אדם צריך שיהיה לו איזה נחת, איזה חיות. רק אם אין לו חיות בקדושה, הוא מחפש את החיות שלו בסתרה אחר. אם יש לו חיות בקדושה, אז לאט לאט זה מחביר. זה הסיפור של היין ההונגרי. זה בדיוק הסיפור. עכשיו כבר, טעמתי כבר את היין ההונגרי, כבר שום דבר לא יכול לעשות עליי רושם. אבל בזה גופה לבחור מה אני צריך לתקן, בזיהוי, פה צריך לעשות סדר. אחרי שאני מזהה מה, אז אני צריך לרוץ בדיוק לכיוון ההפוך. יש אור החיים, יש את זה בספר המידות, הוא מעתיק את האור החיים הזה, זה אור החיים פרשת קדושים. אל תיכנס עם פיתוייך בטוען ונטען. אל תתווכח עם הפיתויים שלך, תברח מהם. אור החיים כותב שאם אתה חושב על זה, אפילו שאתה חושב כמה זה שלילי, בסוף אתה תעשה את זה.
ספרי המוסר לא כל כך עובדים ב...
מה?
ספרי מוסר לא כל כך... גם אדם לומד
מסילת
ישרים, לא כל כך מראה את הצד...
אפשר ללמוד גם את המסילת ישרים באופן הזה, רק צריך מורה טוב.
אז אם אדם לומד מסילת ישרים, לא להתאפס
את ה... כן להתעסק בפרקים האלה, אבל צריך לדעת איך. יש לו פרק, נגיד, על זהירות, או על נקיות, שכל הפרק זה סור מרע. הכתוב שם עם מה צריך להיזהר, אבל לא כתוב איך. תמיד במוסר יותר כתוב מה, ובחסידות כתוב איך. אז מה הוא מה שכתוב שם, בדיוק נכון. זה, מכל הדברים האלה צריך להיזהר. אבל איך מתרחקים מהם, זה לא על ידי זה שלומדים את הפרק הזה בעל פה, ועושים רשימה מכל הדברים. היה פעם הגיע יהודי לרב לוי יצחק בנדר, ואמר לו, אני רוצה, הוא היה יהודי רחב כזה, רב לוי יצחק, היה יהודי עם אופקים רחבים, הוא הסתיר את זה, אבל הוא היה איש של העולם הגדול באיזשהו אופן. לא ראו את זה עליו. הוא אמר לו, יש בעיות בחומר קריאה, בעיות קשרות בחומר קריאה, אני רוצה שתן לי רשימה, מה לדעתך? לא כדאי לקרוא. הוא יכל לתת רשימה כזאת. אבל הוא אמר לו, אני לא אתן לך רשימה כזאת, אני אתן לך רשימה מה כן כדאי לקרוא. אתה מבין? אז לא לעשות רשימות מ... איך חזל אמרו, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. וזה לא רק אם עשית, אם אתה פוחד מלעשות חבילות של עבירות, אז תעשה חבילות של מצוות. כל העניין זה למשוך את האדם לאור. באור החושך מתפוגג.
תמיד זה הכלל?
תמיד זה הכלל, תמיד, תמיד, תמיד. כל תורת הבעל שם טוב עומדת על הכלל הזה.
מה עם מתקפיה?
מה?
מתקפיה, זה לא נוגע?
נכון, אז היה פעם יהודי, איך קראו לו? דוד שקולניק, היה יהודי, היה עובד השם גדול. מתקפיה אצלו, זה היה פשוט לגמרי, זה היה מובן מאליו שעושים מתקפיה, אבל תמיד היה אומר לחבר'ה, אתם צריכים לזכור שאם בן אדם עושה התקפיה והוא לא מבין למה, ואין לו בקצה ממול את הטוב של הקודש, אז להפך, אז כל ההתקפיות שהוא יעשה, יביאו אותו רק עם געגועים, כיסופים יותר גדולים לרע. הוא יהיה כמו ילד מוכה שיחפש איזה אמא אחרת. צריך לדעת, אתה צריך הדרכה בדברים האלה, לא ללכת עם הראש בקיר. ובכלל היום, בפרט היום, בימינו, פעם היה אפשר להגיד לבן אדם, היה אפשר להגדיר את הצרכים שלו. כן, מדברים בספרים, מזון, לבוש בית, אני יודע, אפשר להגדיר צרכים. כך וכך ארוחות ליום, כך וכך קלוריות, כך וכך לא יודע מה. היום אנשים אוכלים כי הם עצבניים והם פוחדים, וזה מנחם אותם. ולפעמים אתה לוקח למישהו את התאוות שלו, ואתה אומר לו, תעשה את כאפיה, אתה פשוט יוצר לו בעיה פסיכולוגית. צריך מאוד להיזהר, לא צריך ללמוד, כל האוטודידקטים, לומדים ישר מספרים, מנסים ליישם בשטח, הרבה פעמים יכולים לעשות נזק, בפרט, קודם כל שידריכו את עצמם, שלא ינסו להדריך אחרים. כשמתחילים להדריך אחרים, אז בכלל זה קטסטרופה. אתה לא מכיר אותו בכלל, אתמול נהיית את תוך הברוטה, אתה כבר מתחיל להטיף לו. כל אחד שיסתכל על עצמו, יש סיפור על רבי אלימלך, רבי זושה, כשהם היו הולכים לגלות, אז רבי אלימלך היה מתחפש לאדמור, הוא היה אדמור באמת, אבל היה מתחפש כאילו לאדמור, ורבי זושה היה מתחפש לאדם פשוט, והוא היה ניגש אליו ואומר לו עבירות, אומר לו עבירות, והיה מבקש תיקונים. בדרך כלל הוא היה אומר את העבירות של הנוכחים, בדרך, בפונדק, הוא היה רואה ברוח הקודש את כל מה שכולם עשו, ואז היה לוקח את זה על עצמו, כאילו הולך לאח שלו, ולא ידעו שהם שני אחים, חשבו שזה אמיתי. ואז אנשים היו שומעים את כל הוידוי הארוך שלו, היו חוזרים בתשובה. זה היה סיפור. אז פעם היה, רבי למלך היה הרי האדמור, אז הוא אמר תורה. אז אמר תורה על ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אז הסביר כל מילה, למה כתוב ראה ולא כתוב שמה, ולמה אנוכי ולא אני, ולמה לפניכם ולא לכם, ולמה היום ולא אתה. על כל דבר יש תורה שלמה, על כל דבר הוא הסביר. ואז רבי זושר שיחק את היהודי הפשוט, אז הוא אמר, אני לא יודע, אמר בפולנית, אני אמר, ראה אנוכי זה תסתכל על עצמך, תראה את האנוכי. לא. מזה עשו, זה סיפור חסידי עתיק יומין, זה עשו הרבה, זה באמת, חזל אמרו, קשוט עצמך תחילה, ואחר כך קשוט אחרים. אפילו בקשוט עצמך, אז גם לפעמים צריך לדבר עם מישהו שכבר עבר את המסלול, כמו שאומרים, כמו שקוראים לזה. לא, אסטרטגיה וטקטיקה, זה לא דברים שאפשר להמציא לבד. יש הרבה ניסיון בזה, גם במלחמות גשמיות. יש דברים שנקראים תורת לחימה. כשאתה בצבא, יש לך מפקד שמלמד אותך את זה. הוא לא סתם מנחית עליך דברים, הוא מלמד אותך. אם אתה רוצה להיות חכם לבד, אז אתה מסכן את עצמך ואתה מסכן אחרים.
אז מה עושים? יחילה שאני, אם זה גולש קצת.
אז בן אדם צריך, אתה יודע, זה כמו... תחשוב ששני אנשים רבים, רוצים לחטוף אחד מהשני מהיד ביצה לא מבושלת. ושאתה צוחק. תחשוב על סיטואציה כזאת. אם אתה היית אחד מהם, איך היית עושה את זה? איך היית אמור לעשות את זה? או שהיית זז, היית יושב בצד, כן, אבל נגיד שהיית אמור לעשות את זה, ציבו עליך, אתה חייב לעשות את זה. איך היית עושה את זה? היית עושה את זה ככה עם ברוטליות? אז עם הנפש הבאמי צריך לעבוד ככה. אז אם לא יודעים איך, אז צריך להתפלל הרבה שהשם ייתן את הרעיון הנכון, אבל צריך לדעת שלא צריך לשבור. לשבור זה לא עבודה. לשבור זה לא עבודה. מישהו סיפר לאחד האדמו"רים בחב"ד, אני לא יודע, הוא סיפר לו סיפור שאת הבעל התניא, האדמו"ר הזקן, קיבל פעם קופסת טבק, מתנה מחסיד. אז הוא אמר, מה, יש איבר אחד בגוף שהוא לא בעל תאווה, אז מנסים בכוח לדחוף גם לא תאווה. אז הוא שבר את המכסה של הקופסה, וזה היה מבריק, אז הוא השתמש בזה בשביל ליישר את התפילין. אז האדמו"ר ששמע מהחסיד את הסיפור, אז הוא אמר לו, זה לא יכול להיות, הוא לא שבר. העניין שלו לא היה לשבור, לא את עצמו ולא את אחרים. רק יש ציר שמחבר את המכסה לקופסה, אז הוציא את הציר, אז המכסה נפרד. אבל הוא לא שבר. עד כדי כך. סיפור דברים באלמה. מה זה משנה איך הוא אמר את זה? זה לא מגילת אסתר. זה לא תפילין, זה לא... אבל צריך לדעת, כי אם אפילו בשתיקה מסכימים לדבר כזה, זה יכול לעשות נזק. צריך מאוד להיזהר.
זה מרחק כזה, אני בשם הקוצקר. אמר שאם תשבור, יהיה לך שתיים.
נכון.
זאת צריך בודד, צריך להכניע אותך.
נכון. שם הוא דיבר על פן אחר. לא בגלל שזה מלחיץ אותך, אלא בגלל שאתה, כאילו, אתה תופח מזה, אתה מקבל, כאילו, אתה מקבל נפח. כאילו, אני עשיתי משהו. אז הגאווה, אני עד פי שתיים. אבל זה צריך להיות אמיתי. קודם כל, לא לדבר על זה. יש מזה, בשיחת חברים, לא מדברים על התקפיות. יש מזה יניקת החיצונים. אחד מספר לשני את כל ההתקפיות שהוא עושה, אז השם ישמור. אחר כך סופרים לו תקמתים במצח, איזו איבדו. זה עבודה זרה. אז קודם כל צריך להיזהר בשיחת חברים, ואפילו חברים הכי טובים, לא על זה מדברים. זה מחוץ לתחום. זה כל אחד ישר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא מעניין את אף אחד, זה באמת לא מעניין את אף אחד. וזהו, וחוץ מזה, זה צריך להיות עם הדרגה, עם שכל. בידי שהיום חסידים זה מקלוגה, חסידים פיקחים. הם לא ללכת עם ברוטליות, לא ללכת עם ראש בקיר. זה לא עבודה של חסידות.
לחשוב לבד זה מספיק בעניין הזה?
מה?
לחשוב לבד ושכל ישר?
כן, עם שכל ישר ועם רגש. עם רגש, עם... לא, לא, אם לא, לא, לא לרצות לעשות נזק.
אמרת מקודם שמישהו קפדן, אז יהיה קפדן בקדושה, מישהו
כן.
טייבס, אז הוא יהיה
כן.
הנאה בקדושה. אמרת שזה רחוק מעלת מידות.
לא, עלת מידות זה משהו אחר לגמרי.
אבל למה זה נקרא?
מה?
מה נקרא? כן עלת
מידות. העלת מידות זה שהוא מתבונן בדבר עצמו שמרגיז, לא, בכעס אפשר לעשות עלת מידות. אסור לעשות עלת מידות בשני דברים, בניאוף ובשטח שלא שייך למידות, של שכת, זה אפיקורסות. שני הדברים האלה, האורחיים שאומר, אל תיכנס עם פיתוייך בתואן וניתן, הוא אומר את זה, אל תחלל את ביתך להזנותה. שם זה תאוות ניאוף. ובכל יתר הדברים מותר לעשות עלת המידות, בפחד מותר לעשות עלת המידות. אתה יכול להתבונן בדבר המפחיד, ולראות שבעצם כל הכוח שלו בא מהקדוש ברוך הוא.
בממון ובאוכל.
מה?
בממון
ובאוכל, בכל זה, אם אתה חושב עליהם יותר מדי, יש לממון יש כוח המושך. עדיף במקום לחשוב, זאת אומרת, יכול להיות, אם אתה חושב שהטוב שבזה זה חיות אלוקית, אז זה גם תענוג אלוקי, אתה פחות נמשך אחרי החומר. אבל אם אתה חושב כמה הם רעים וכמה זה קליפה לאכול לא לשם שמיים, זה לא יעשה לך כלום. היו כאלה שהלכו בדרך הזאת, הם לא ירדו במשקל. אני עד, אני עד. להפך, זה רק, הם רק התייאשו. והאמת, מה שצריך זה לחפש טעם טוב בתורה נקראת, לכו לחמו בלחמי, שתו ביין מסכתי. כן, צריך לחפש את שהעונג בנפש יהיה בעניינים של קדושה. ממילא בן אדם כבר...
למה זה לא נקרא העלאה?
זה לא נוגע להעלאה. העלאה זה שהוא מתבונן בדבר הזה, מחפש שם את הקדושה. זה לא שייך אליהם. זה שייך לצדיקים. אבל פה שהעונג בנפש, אחד שרחמון אצלן, שהוא בתוך תאוות, בתוך פגם הברית, בתוך כל זה, מה הוא מחפש? אפילו הנפש הבעמית שלו. הנפש בעמית של יהודי, זה יהודי דתי. והוא במפורש לא מחפש את העדר של הקליפות שרודפים אחריו כמו זאבים רעבים ורוצים לטרוף אותו. אם בן אדם היה רואה מה הוא עושה לעצמו עם כל הפגמים, אז הוא לעולם לא היה פוגם יותר. רק לצורך הבחירה, מסתירים ממנו. אז למה הוא רוצה את זה? הנפש היא רוחנית אחרי ככלות הכל. נפש בעמית היא גם רוחנית. מה הוא מחפש? הוא מחפש שיהיה לו טוב. זה הדבר היחיד שהוא מחפש. רע לו, יבש לו, לא מתוק לו בפה מספיק, לא יודע מה, זה סוג של, הוא מחפש חיות. אם יתנו לו את החיות הזאת בקדושה, אם יקחו בחור כזה ויגידו לו, אתה כל יום, לא יודע מה, ילמדו אותו עם רבינה, לא יודע מה, יתנו לו את החיות בקדושה, לאט לאט הוא יתרחק מזה. זה כבר, הוא לא יצטרך את זה יותר. יש דבר, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל יש דברים גם בתרפיות, בפסיכולוגיה, בזה, גם שהוא מכור לסמים וכל זה. אם אתה יודע מה לחץ אותו ולכן הוא הלך לסם, אם אתה יודע, לא תמיד אפשר לדעת, אבל אם אתה יודע ואתה נותן לו את זה, אז הוא זורק את הסם מעצמו פתאום. כאילו, הוא לא צריך את זה. לא דיברת איתו מילה אחת על זה. זה נראה לנו רחוק, אבל זה המציאות. זה הדבר היחיד שעובד, בקיצר. אחרי כל הדיבורים, מה?
בעצם הדוגמה שאתה אומר זה, אם ניקח כוס, יש שם דברים לא טובים. אם
נכניס
שם דברים טובים,
נגיד
הדברים הלא טובים יצאו.
אם הם יצאו, כן. אם הדברים הטובים ייכנסו, אז הם יצאו. לפעמים הם תקועים שם חזק, והדברים הטובים לא יכולים להיכנס. אין מקום, הם ישפכו. תלוי מה צף למעלה, אבל בדרך כלל הדבר עם פחות ערך הוא צף למעלה, כי הוא פחות בעל משקל. אז הוא נשפח החוצה.
זה רב, כן צריך להתבונן ברב מה הטוב שבו, כאילו מה
זה בעלותי או שזה לא... זה לא עבודה שלנו, זה יבוא עם הזמן. אתה תתפתח ותגדל, אז בינתיים יש שם אין כניסה. אתה מבין? וכשיש אין כניסה לאיזה מקום, אז לא נכנסים אליו, גם רוורס. יש פטנט, אתה יודע מה, אתה נכנס רוורס, אם יבוא שוטר, תגיד לו, מה אתה רוצה? זה חד סטרי. חד סטרי, אני מכאן, אני נכנסתי מהצד השני. אפשר להיכנס רוורס, אתה כאילו עם הפנים אל הקודש, אבל אתה עברת על החוק. ואתה מסכן אנשים. כי החוק הוא לא טמבל, חוקי התעבורה הם... נכתבו בדם. זה בדיוק אותו דבר. הם אומרים לך לא להיכנס למקום הקליפות, אז היו אנשים שנכנסו, חיפשו שם את הקדושה, הפכו להיות, או הפכו להיות נואפים גדולים, או שהפכו להיות משיחי שקר, או שהפכו להיות כל מיני דברים. הדיבורים האלה של האור החיים נכתבו אחרי הרבה ניסיונות שעם ישראל עבר, ניסיונות לא טובים. אז צריך לזכור את זה. עכשיו כאן זה רק צריך לזכור, אמרתי את זה דרך אגב, זה לא להתבלבל, זה לא נוגע ישיר ל... מישהו שאל, אז... אז בוא נראה את זה עוד פעם. מכל שכנאי שיש לו לב ומוח להתפעל, גם בשעה שאינו מבקש את צרכיו, הוא יכול להתפעל מעצם העניין, רק בשעה שאומר ברוך אתה השם בלבד, הוא מתבונן כמה קרוב אני אתה, כמה קרוב אני להשם אתה, עד שאומר אליו בלשון נוכח אתה, ונדמה לו שדרך כל העולמות, מסכים ומחיצות המפסיקות, נפרץ לו פתח ישר אל השם, והוא עומד אתה לפני הדר קדושתו ונוראת מלכותו, ואומר אליו אתה השם ברוך, כמה מתלהב ומתפעל הוא מזה. כל כוחי גופו בטלים, ונכנע כולו אליו יתברך מאור קדושתו ששורה עליו. וזה לא עניין של שכל, זה לא עניין של הבנה בשכל. זו תחושה שמקיפה את כל האדם, עד שגם אחר התפילה, רשימה מן הקדושה ששרתה ונחקקה עליו, נשארת כל היום ונשאר בהכנעתו. צריך להבין, דרך אגב, חייבים להסביר את זה. צריך להבין שלמעשה כל מה שהוא מדבר כאן, הוא מדבר על הגוף ועל הנפש הבאמית. הוא לא מדבר על הנשמה. אתם מבינים מה שאני אומר? נגיד, הוא אומר משל כזה, הוא אומר, חשבתי לדבר על זה עוד בהתחלה, אבל בהתחלה ממש לא היה עוד על מה לדבר. הוא אומר, מה זה רשימה? אז הוא מביא, זה כתוב ככה בספרים, שכמו הוא כותב דבר ומוחקו, דרך משל, שנשאר רושם. זאת אומרת, יש לך דף לבן, ומישהו כתב על זה משהו עם עיפרון, ומחקו את זה, ועכשיו נשאר את זה. זאת אומרת, מה הדף בעצם? בעצם הוא חלק, זה בעצם. ויש עליו, כתבו עליו משהו, אז גם אחרי שזה נמחק, אז נשאר עליו. אז אותו דבר הוא אומר, יש את הבן אדם, שכמו דף חלק, והתפילה כתבה עליו משהו, שאלה באיזה חוזק התפילה כתבה עליו את הדבר. יש כאלה אפרונות ש... יש את האפרונות האלה, שהם כותבים כל כך חלש, שאתה מוחק, אז לא רואים שהיה כתוב בכלל. אם התפילה נכתבה עליך חזק, אז נשאר רושם. זאת אומרת, אתה מצדך, אין לך שום יחס לקדושה. התפילה השרתה עליך איזה קדושה, אז זה נשאר אחרי זה גם כן. על מי מדובר? מי זה אתה הזה שאין לך שום יחס לקדושה? זה הנפש הבאמית, זה הגוף, זה לא... מצד הנשמה זה בדיוק להפך. אתה, הדף החלק הוא כולו קודש. הוא אש להבת של הבת. מה שכתוב עליו, כתוב על המחשבות זרות. ואת זה אתה צריך למחוק שלא יישאר רושם. הפוך. אז זאת אומרת, עכשיו, אם הבנו את זה ככה, אז זה ברור, אתם מסכימים איתי שזה הכוונה. זה חייבים להסביר ככה, אי אפשר להסביר אחרת. ככה הוא בונה את המשל. אחרת היה צריך לבנות את המשל בדיוק הפוך. היה צריך להגיד שהדברים שנכתבים הם הדברים הלא טובים. הדף הוא הטוב. עכשיו, ממילא מה יוצא? אם מסתכלים ככה, זאת אומרת שכל מה שהוא מדבר כאן, שלא מספיק לעבוד את השם רק עם המוח, או רק עם הכוונה, עם המחשבה, רק צריך לעבוד את השם עם כל הגוף וכל זה, הוא מדבר לא רק מצד הנשמה, אלא גם מצד הנפש הבאמית. זה מוכח המילתא שלזה הוא מתכוון. עכשיו צריך להסתכל על הכל, זה הרבה יותר כולל, זה השגה אחרת לגמרי. זה לא מין, בסדר, אוקיי, מצד הנשמה, אנחנו כולנו צדיקים, עמך כולם צדיקים, זה לא מספיק. הנשמה ירדה לעולם הזה בשביל לגייר את הנפש הבאמית. אבל אפשר לגייר אותה עם מקלות, אפשר לגייר אותה עם אור. אז צריך לגייר אותה עם אור. לא מצינו שגוי שבא להתגייר מרביצים לו. כן? זהו.
אבל מה הרשימו על הנפש האלוקית?
רשימו על הנפש האלוקית גם יכול להיות. יכול להיות על המצב של הנפש האלוקית, על מצב X, לא על הנשמה בעצמה. מצב X, היא הייתה רגע אחד במקום יותר גבוה, אז נשאר לה בזיכרון משהו. אבל זה לא כמו כותב דבר ומוחקו. זה שם, זה הרבה יותר מזה. נשאר משהו כאילו במשהו ש... זה כמו דבר שנשאר כתוב, רק פחות מסתכלים עליו. אבל פה, מצד הנפש הבעמית, אז כל הקדושה שנכתבה בתפילה, אחרי התפילה, תסתכל בתניה. לאחר התפילה, זה הרע שבחלל השמאלי חוזר ונאור, כאילו לא התפלל כלל. רק שלזה מועיל הרשימו. זה העניין. למה כאילו לא התפלל כלל? בגלל הרע שבחלל השמאלי. זה לא מצד הנשמה.
הרב, השיטה זה, כמו שהוא אמר, לחשוב חזק, לדבר חזק את המילים.
כן.
זה מה שמשכנע את
זה, הבן. זה לא רק זה, זה גם הגישה לכל הנושא. זה צריך להיות מורכב משני דברים. קודם כל, אתה צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא בהקשר של משהו שנוגע לך. כן, אנחנו עדיין קטנים מלהתפעל באמת מזה שהשם ברא מיליארד כוכבים. אנחנו מתפעלים מזה, אבל ההתפעלות שלנו היא התפעלות אינטלקטואלית. זה וואי כזה גדול. אבל להתפעל מזה שהשם עכשיו בורא לי את הרגל, ואני לא צריך שתי מקלות בשביל ללכת, זה הרבה יותר קטן מאשר מיליארד כוכבים, אבל זה הרבה יותר אמיתי. זה דבר ראשון, זה דבר אחד. דבר שני, זה צריך להיות יום יום ואינטנסיבי. זה כמו שבשביל זה אנחנו מתחילים את התפילה עם ברכות השחר. תראה, חזל תקנו לנו את זה כך. מה אומרים בברכות השחר? בהתחלה מודים על הנשמה, זה אין מה לדבר. אבל מיד אחרי זה, פוקח עברי, מלביש ערומים.
זה כאילו נוגע לבא בשר.
כן, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא עם שרוכי הנעליים שלך. כל כולך.
זה... וכאילו רק המקום הזה שהיא תדע שהוא מקיים אותה והוא מחייר אותה.
זה ההתחלה, זה ההתחלה. זה המקום הכי פשוט שמשם אפשר להתחיל. אחר כך אתה תגיע למקום שכל כולך לא יעניין אותך. אבל אם אתה לא מתחיל מפה, אז כאילו ש... איך אמר פעם מישהו, יהודי חכם, אמר, אי אפשר לטפס על סולם אם אין את השליבות התחתונות. עכשיו הגיע לך סולם שמגיע, אני לא יודע עד איפה, אבל בערך עד פה אין שליבות. אין לך, אתה לא יכול להתחיל לטפס. הוא מצייר לנו כאן את המדרגות התחתונות. המדרגות התחתונות זה.
אני חשבתי שכאילו יש גם את העניין הזה שיהיה לה, אמרנו כיף, שיהיה לה טוב בתפילה.
שיהיה טוב, אבל בדברים ש... זהו, מזה שיש מיליארד כוכבים, לא יהיה לך טוב. אבל מזה שאתה מדבר עם זה ש... כתוב, זה פסוק. שדניאל מדבר עם בלשצר. בלשצר בטח לא היה בעל מדרגה גבוהה. ונחו לאלמה. הוא היה גוי עובד עבודה זרה. והוא הוכיח אותו על זה שהוא, אחרי שהיד כתבה על הקיר, מנה מנה תקל ופרסים, הוא מוכיח אותו על זה שהוא השתמש בכלי בית המקדש. אז הוא אומר לו, אתה לקחת את הכלים של בית המקדש, השקעת בהם את עצמך ואת עבדיך ואת משרתיך ואת ילדיך ואת רשימה שלמה, ועשית וכל זה, ולאלוקים שנשמתו בידך, כתוב שם לא הדרת. לא הדרת זה, יש כפל משמעות. אתה לא הידרת אותו, אבל בארמית לא הדרת זה לא חזרת אליו. כאילו לא הפנית אליו את פניך. אתה משתמש בכלים שסבא שלך גזל מבית המקדש שלו, ואתה משתמש בהם לצורכך, ואתה אפילו לא אומר תודה. על זה נגזר עליך גזרה שתיארה. זאת אומרת, יש איזה מכנה משותף פשוט, שאפשר לדבר איתו על זה גם עם גוי, ועם גוי תמה ורשע. שעושה מעשים אשר לא יעשו, שגוי מתוקן לא היה עושה אותם. אז אם אפשר להתחיל עם זה, עם כזה גוי, אז בטח שאפשר להתחיל עם זה איתנו. הוא נותן לנו את הכי נמוך שיכול להיות. בשביל זה הוא גם מתאר את האיש הפשוט עם, עם הזה שכל הפרנסה שם וכל זה. אחר כך הוא מדבר על מדרגה קצת יותר גבוהה, שבן אדם שיכול להתפעל גם לא מהמיליארד כוכבים וגם לא מעולם האצילות. הוא מתפעל מזה ש, קיבלתי רשות להיכנס ולדבר עם המלך. הכניסו אותי. והנה הכנעה כגון זו, הכנעה מפני שאור עליון נכתב עליו כמשל הנעל, היא עיקר ההכנעה בעבודה. כי אפילו מי שמכניע את עצמו רק על ידי שמדבר על עצמו כקורוץ מחומר, בריאה שפלה, מלא גשם ומידות רעות, זה גם חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, וחז"ל אמרו שיש שבעה שמות נדמה לי נקראו ליצר הרע. נכון? כן, יש, לא סימפתי בכלל לקרוא את השבע שמות האלה. אף שבהתחלה שבא אדם להכניע את עצמו טובה היא, יכול להיות שבהתחלה בן אדם בא מבחוץ, אומרים לו ננגב רגליים כמו שאומרים, זה טוב מאוד. כן, בן אדם בא עם כל הגאווה שלו וכל זה, אז לפעמים צריך לעשות לו ככה, כמו בקוץ, צריך לעשות לו איזה תרגיל ככה, להראות לו שהוא לא מר ברבשי. אבל אי אפשר לבנות על זה עבודה מתמשכת. מכל מקום קשה לו להאיש להעלות את עצמו על ידה. להתקדם בעבודת השם אי אפשר עם עבודה של הכנעה של לקבל על הראש. כי נדחקו על ידי זה לנמיכיות, וזה הוא מסביר בשני אופנים. אומר, אופן אחד, חוץ מזה שאין האיש משתוקק אחריה לגדלות, אחרי שהוא חוטף על הראש הכנעה כזאת, הוא לא משתוקק לגדלות. למה? וכל מה שעושה בדברים קדושים בתורה, עבודה ותפילה, אפילו רק מקצת מהם כבר די לו. הוא מסתפק במועט. למה? באומרו, הוא אומר לליבו, מה יש לבקש מאיש נמוך כמוני? עם איזה דרישות אפשר לבוא אליי בכלל? מה רוצים ממני? והאם אפשר שאעלה ואתקדש מדרגות גבוהות וקדושות? אין כל המדרגות לפניי. כמו שכבר דיברנו מזה. כאילו, מה רוצים ממני? אני הרי, ככל השמות שקראו לו חז"ל, אז מה רוצים מאחד כזה? ממילא, אז זה סימן שאסור להישאר שם. אמר פעם יהודי, מי זה היה? נדמה לי שהרב כדורי אמר את זה פעם. נדמה לי, גם ספרים את זה בשם הרב כדורי. מישהו שאל אותו, או הרב כדורי, או שזה היה חכם בן ציון אבא שאול, אני לא זוכר, אחד משניהם אמר את זה. התלמיד שאל אותו, איך אני יודע אם אני בעלייה או בירידה? שאלה טובה. אז הוא ענה לו, איך בן אדם יודע אם הוא חולה או בריא? לא תמיד, אבל בן אדם שכל היום לא אכל, ואין לו חשק לאכול, אין לו תיאבון, הוא לא בריא. בן אדם הזה הוא לא בריא. בן אדם בריא, יש לו חשק לאכול. אם אתה מגיע, יש לך חשק ללמוד וחשק להתפלל, אתה בריא. אם אין לך חשק לאכול, אין לך חשק ללמוד, אין לך חשק להתפלל, אז אתה לא בריא, אז אתה בירידה. זו האינדיקציה. לא צריך לבדוק הרבה את הליסט של הפעולות שאתה עושה. אתה יכול לראות. זאת אומרת, כאן, אם אתה כל היום מקבל על הראש, יש לך איזה חבר או איזה מורה שכל היום נותן לך על הראש, אתה לאט לאט מאבד את החיות בכל היהדות שלך. זאת אומרת, למעשה הוא מכניס בך חיידק, הוא לא משפר אותך. הוא חושב שהוא מחסן אותך, למעשה הוא מדביק אותך. הוא עושה את ההפך. מה אמרת?
המשל ההפוך,
למשל
האופניים, שזה הפוך.
מה?
שאם אתה
בעלייה,
אז זה קשה לך, ואם אתה
מרידה,
אז הכל הולך.
זה משהו אחר. יש לך חשק, כנגד זה יש לך מיניות. אתה מבין מה שאני אומר? זה לא. בן אדם שרוצה ללמוד ורוצה להתפלל, זה מאוד קשה לו. יש לו, מפריעים לו, הוא הולך לו קשה, הוא לא מבין, הוא לא זה. יש אחד כזה שאין לו חשק, הוא לא מוצא חן בעיניו שיהיה לו חשק. שאל אחד, בן אדם בא ואומר, אין לי חשק ללמוד. תגיד, אם היו אומרים שאם תלחץ על הכפתור הזה, היית מקבל חשק ללמוד, היית לוחץ. הוא אומר, בטח. אז אחד כזה עוד כן רוצה. אבל יש אחד כזה שהוא, אין לו חשק, מה פתאום? מה, אני משוגע? הייתי בורח מהכפתור הזה לגמרי. הייתי משמיד אותו על פני האדמה.
מה להגיד לו
ליהודי כזה? אז זהו, עם יהודי כזה צריך ללכת כמו שהולכים עם חולה. אפשר לדבר איתו על אדם קדמון, זה לא משנה על מה. מה שאתה חושב שיעזור לו, זה לא חשוב, אבל אתה לא צריך לספר לו שהוא חולה. יש חולים כאלה שמספרים להם שהם חולים רק עושים להם נזק. אתה לעצמך צריך לדעת, אם בן אדם בא ושואל, אתה אומר לו, זה סימן. אם הוא כבר שואל, אז יש לו רצון באופן כללי. אבל ככל שיש לו פחות חשק, הוא פחות בריא. וגם זה מניע. גם זה מניע. זה מניע. יש סיפור הפוך, יש סיפור הפוך. מספרים על עצמך צדק, שבא אליו חסיד ואמר לו, רבי, אין לי חשק ללמוד. אז הוא אמר, אשריך, מה אני אעשה שיש לי חשק ללמוד? זה מה שאתה התכוון. בסדר, זה שניהם אמת. באיזשהו אופן. אז זה עניין אחד, אבל חוץ מזה, כאן אומר חידוש, את זה אנחנו יודעים, שאם בן אדם מקבל כל היום על הראש, אז הוא נשאר בקטנות שלו. אבל הוא אומר חוץ מזה, כל מדרגה קדושה וכל חידוש אמיתי שבתורה ועבודה באים מן השמיים, השם נותן את התורה, והאדם רק ממשיכה אליו. ולהמשיך מדרגה או תורה, זה ברור השתי שורות האלה. כל חידוש מגיע ממרום, הבן אדם רק עושה הכנה שהוא יזכה בזה. ולהמשיך מדרגה או תורה ממרום, צריך גם האיש להתרומם להגיע אליה או לקבלה. בחינת משה עלה למרום והוריד עוז מבטחה. והיא מכניע את עצמו, דעתו ורוחו, הוא פוסק עליו את הדין. הוא מחליט בדעתו שהוא שפל מגושם ונמוך, אז נשאר בשפלות, ואי אפשר לרוחו ודעתו להתעלות, ולקבל שום דבר עליון להמשיכו אליו. זאת אומרת, פה צריך להבדיל, צריך שיעור עברית. צריך להבדיל בין מצב למהות. מותר להגיד לבן אדם, המצב שלי הוא נמוך. זה מותר. זה האמת. אם זה האמת, אז מותר להגיד. אבל אם הוא אומר, אני נמוך, זה בלוף. זה שקר. זה לא נכון. אם אני נמוך, אז לא שייך להגיד שהמצב שלי הוא נמוך. אז המצב שלי הוא בדיוק בנורמה. אם אני מוכן להסכים שהמצב שלי הוא נמוך, בזה לבד הבנתי שאני לא נמוך בכלל. כן? זה ברור. תראה, יש את הטרקטור שרשרת כזה, אתה מכיר? טרקטור שרשרות. אם הוא נוסע על הכביש, הוא הורס גם את הכביש, גם את השרשרת. מובילים אותו על מסעיות. אבל בשטח הוא עובד, הוא נוסע. יבוא בן אדם ויגיד, האוטו שלי איבד את המהירות, הוא מתקדם כמו טרקטור. אז זה בעיה. לאוטו זה בעיה. יש לו אוטו. אבל אם יבוא מישהו ויגיד לו, תשמע, אתה לא מבין, יש לך טרקטור בכלל. אז אין לו טענות. אם יש לי טרקטור, ככה טרקטור נוסע. אז אם הוא טוען, אם הבן אדם בעצמו טוען שזה טרקטור, אז הוא לא יבוא בטענות על המהירות. אם הוא בא בטענות על המהירות, סימן שהוא יודע שיש לו רכב, לא טרקטור. אתה מבין? אם בן אדם בא בטענות לעצמו ואומר, המצב שלי נמוך, לא טוב לי, סימן שהוא יודע שיש בו נשמה קדושה שהיה צריך לראות אחרת. אבל אם הוא מפספס, הוא חושב שזה טרקטור. הוא חושב על עצמו שהוא גוי, הוא חושב על עצמו, אני לא יודע מה שהוא חושב על עצמו. אז גמרנו, אז אין לו סיכוי, אף פעם הוא לא יגיע למהירות האמיתית שלו. כי זה מה זה? זה. אני הולך על ארבע, מה רוצים ממני? לא רק מה רוצים ממני, אני לא יכול להיות אחרת. אז זה הנזק הכי גדול שעושים לבן אדם, שמכניסים לו בראש שלא יכול להשתנות. יכול להיות נזק יותר גדול מזה? טוב, צריך להתפלל.
אם אדם עוסק יותר מדי במצב שלו, אפילו כזה...
זה גרוע, מאוד גרוע. כתוב בבית אהרון, הוא מביא את זה אחר כך. בית אהרון, הקרלינר, רבי אהרון השני מקרלין, הוא כותב שלהתעסק עם זה צריך, אבל לא יום יום, מדי פעם. חשבון הנפש באופן כללי לראות איך התנהגתי, צריך לעשות כל יום. אבל המחשבות האלה כאילו, וואי, אני לא בסדר, מה יהיה הסוף איתי וזהו. הוא אומר, אם עושים את זה פעם, פעם זה בסדר, שעושים את זה כל יום.
אפילו שמחשבן כביכול את המצב האמיתי, כאילו.
כן, אבל לא, לא. עושים מאזן פעם, פעם ב, לא, אם כל הזמן רק... אם בן אדם בחנות לא יקנה ולא ימכור, רק כל הזמן יספור ויעשה ספירת מלאי, הוא לא יתפרנס.
מה אם להשפיל לדעבה?
מה?
רבו שיש לה הרבה דיבורים כאלה של אדם כל הזמן צריך להתבונן במצב שלו להשפיל את הגאווה כל הזמן להתבונן כמה שפל.
כן, הוא תראה, רבו שר דיבר עם אנשים שהם היו עובדי השם והיה להם על מה להתגאות. לנו יש על מה להתגאות. צריך הרבה להשקיט את הגאווה, להתעסק עם גאווה.